טוב, אנחנו בשיעור שנקרא שמו בישראל, הדרך לחיים של משמעות, בעיקר בעקבות הפרקים של ספר התניא, אבל לא רק. היה לנו איזו הפסקה ארוכה, כי מה היה, לא זוכר מה היה, היה באמצע איזה משהו ועוד משהו. כינוס היה שבוע שעבר, אבל אנחנו חוזרים. אז בפעם שעברה בעצם, נעשה איזו חזרה קצרה, דיברנו על על הפרדוקס, או על האתגר, על הקושי. שמצד אחד, האדם הוא יצור שמחפש משמעות. כן? כמו שכתב ויקטור פרנקל בספר שלו, האדם מחפש משמעות. האדם מחפש משמעות. המשמעות הכוונה לדבר שהוא מעבר לקיום הבסיסי. הקיום הבסיסי זה דבר שהוא מכנה משותף בינינו לבין בעלי החיים. גם בעלי החיים עסוקים להתקיים, לשרוד, לאכול, לפרוט ולרבות. סביב זה נע כל עולם החי. סביב ה... וגם האדם במובן מסוים הוא לא שונה מזה. נמצא במקום הזה. אבל לאדם יש קומה נוספת. והקומה הזאת היא מבקשת משמעות. ערך. תוכן. רעיוני לקיום. איך... מספרים על משל סיני, על ילד שבא לאמא שלו ליום הולדת, ונתן לה לחם ופרח. מכירים את זה? היא אומרת לו, מה זה? היא אומרת לה, אמא, לחם זה כדי שיהיה לך איך לחיות, ופרח שיהיה לך בשביל מה. יפה. פרחים לשבת. כן, בוא נאמר ככה, מתנה שנותנים אחד לשני, במיוחד מתנה שאיש נותן לאשתו, עדיף מאוד שזה יהיה משהו ש... אין לו שימוש, שהוא לא יעיל. אחרת זה לא מתנה. פרחים, יעלום, איזה תמונה יפה, תחשיב, זה... אי אפשר לעשות את זה שום דבר, זה לא יעיל, כן? זה מתנה. אם זה יעיל, לא מתנה, מה? צריך את זה, זה לא... כל מה שמבטא את השאר רוח, את העובדה שאנחנו אוהבים זה את זה, ויש לנו משמעות לקשר, זה מתנות שבאמת נושאות בתוכם רק משמעות ולא פרקטיקה. תארו לעצמכם בעל שקונה לאשתו איזה, לא יודע, מתנה ליום הולדת... שואב אבק, כן. כן, שואב אבק, בלנדר. זה נחמד, אפילו מתנה יקרה, שאוהבים שעולים אלפי שקלים. אבל לא לזה כיוון המשורר כשהוא דיבר על מתנות. אז אנחנו, בני האדם, מחפשים משמעות. הטענה שאנחנו כאן טוענים, בשיעור זה שהמקור לחיפוש המשמעות שהוא זה עניין בלתי נלאה. כלומר, זה מדהים לראות אדם שיש לו הכל, בית ואוטו ורכב וכסף וכו', והוא הולך בעולם, מרגיש כאילו אין לו כלום, ריק. מה חסר לך? יש לך הכל, מה אתה רוצה? אין לי בשביל... הדבר הזה שהוא עניין קריטי, זה לא... איזה תוספת לחיים, אם יש נחמד, אם אין אז לא נורא. מה שבעל חיים זה לא מעניין אותו, יש לו את הזברה של האריה, יש לו את הזברה, הוא מבסוט, הוא לא עכשיו עסוק בפילוסופיות כאלה ואחרות. אבל אצל בני אדם, אם המשמעות חסרה, אם אין תוכן, אז כאילו כלום לא שווה. זה לא ממלא. ובפעם שעברה דיברנו על, בעקבות התחלת ספר התניא, שזה בדיוק המאבק שאנחנו נתונים בתוכו. יש בתוכנו שתי נפשות. שתי נפשות, אולי אפילו... אם יש לך קינים בראש, עכשיו כל עם ישראל יודע את זה. אז יש בתוכנו שתי נפשות. אחת בהמית ואחת אלוקית. הנפש האלוקית, יש כאלה שקוראים לה נשמה. יש כאלה שקוראים, חלק אלוקה ממעל, יש לה הרבה כינויים, הרבה שמות. והם נאבקות ביניהם. והמאבק, אותו אני, מה שאנחנו עושים להבין, המאבק הוא, איפה המשמעות? הרי המאבק הוא לא שהנשמה רוצה לאכול, והגוף רוצה כאילו לשמוע מוזיקה. זה לא העניין. המאבק הוא איכן נמצאת המשמעות. מי בראש, מי מוביל? זה המאבק, זה הקרב. בזוהר, בפרשת חיי שרה, אז הזוהר אומר שאברהם, ראינו את זה בשבוע שעבר, אברהם זה הנשמה ושרה זה הגוף. ואז אברהם מדבר אל בני חטא. בני חטא אלה מי שנשארים כאן בעולם הזה. והוא אומר להם, כאילו הנשמה אומרת להם, גר ותושב אנוכי עמכם. תבינו שאני לא, אני לא שלכם, אני מסיפור אחר. תבינו את זה ולכן תתייחסו להיבטם. והם עונים לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. כלומר, הגוף עונה לנשמה, וואלה, זה המצב המתוקן. נשיא אלוהים אתה בתוכנו, ולכן אתה תעשה מה שצריך. זה בעצם המאבק שאנחנו נמצאים בתוכו, וכדאי להכיר אותו. כלומר, זה שתי כוחות שקיימים בתוכנו, אחד מצד הקדושה ואחד מצד, הוא לא קורא לזה טומאה בישראל, אלא מצד קליפת נוגה. קליפת נוגה הכוונה, דבר שאפשר לקדש אותו, אבל אפשר גם, הוא יכול גם להפיל אותנו בטומאה. אחד נמצא בצד ימין, אחד נמצא בצד שמאל, אחד ממנו הצניעות וההשתוקקות והעדינות והרוחניות, השני ממנו הגאווה והכעס והתאוות וכו'. והם מתגוששים ביניהם, מי ישלוט על הדבר הזה שנקרא אני, שהוא הכל ביחד, מורכב גם וגם. ובעצם המאבק הוא מאבק על המשמעות, כלומר, האם המשמעות של החיים שלנו תושג לנו על ידי, האם המשמעות שלנו תושג לנו על ידי עניינים חומריים כאלה ואחרים? יכול להיות עניינים חומריים קטנים או גדולים. כסף, שליטה, כבוד, מעמד, זה לא תן לי את המשמעות. יש אנשים שבשביל זה הלכו לכבוש את העולם כולו כדי להשיג, או שהמשמעות שאנחנו מקבל, תחושת המשמעות שכמו שאמרנו היא עניין קריטי, אי אפשר להסתדר בלעדיה, היא מהצד האחר, מהצד הפנימי של הנפש האלוקית. התגוששות ביניהם, מה מעניק משמעות? כשההנחת היסוד היא שמשמעות שאדם מקבל היא דבר נצחי, היא מלווה אותו באופן נצחי, היא נותנת לו, שמה הוא מוצא מנוחה, שמה הוא מוצא איזה רגיעה. ועד כאן זה סוג של איזה חזרה מה שראינו בפעם שעברה. ועכשיו אנחנו צריכים, אנחנו הולכים להיכנס היום לתובנה מאוד מאוד עמוקה שמאמר אותנו אדמו"ר הזקן, הרב קוק באורות הקודש, נראה את זה בזאת השם בפעם הבאה, אומר שזאת ידיעה חשובה מאוד 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 בידיעת הנפש, בחיפוש אחר המשמעות. כי מיד נקרא את זה בפנים, אבל אדמו"ר הזקן הולך לחשוף אותנו בפני טיפוס שנקרא בינוני. ולפי ספר התניא, אנחנו כולנו בתוך המרחב הזה שנקרא בינוני. וכדי להבין מה זה בינוני, אנחנו טיפה צריכים לעשות איזושהי פריסה של הטיפוסים השונים, הנפשות השונות, ואז אנחנו נוכל להבין מה זה בינוני, ואני חושב שזה ייתן לנו בקרב הגדול לחיפוש משמעות, שאחד הקשיים המרכזיים שבו זה לא הקשיים שעומדים עלינו מבחוץ, אלא הקשיים שעומדים עלינו מבפנים. כלומר, המשפטים שאנחנו אומרים לעצמנו, אני לא אצליח, אני לא ראוי, אני לא שווה, אני מזייף, אני כלפי חוץ ככה וכלפי חוץ ככה, אני כן נוטה לרע, יש לי כן משיכה אל הרע. ואז מצטברת בנפש איזה מין תחושה כזאת של, שבאמת אין סיכוי וכו'. ההגדרה של אדמו"ר הזקן היא משחררת את זה. אבל קודם כל בואו ננסה לפרוס טיפה את סוגי הנפשות השונות. יש. נתחיל בטוב. יש סוגים כאלה של נשמות מיוחדות שעודות לעולם, שהן נקראות נשמות הצדיקים. אלו נשמות מיוחדות. יש להם עוד ביטוי, זה נשמות עצמיות. או בלשון הארי הקדוש, נשמות שהן לא מגולגלות נגיד. אבל זה נשמות עצמיות, יש להם עצמיות. יש חיצוני פנימי עצמי. שלושה מושגים. הם נשמות שהן עצמיות, יש להם עצמיות, הם יודעים מגיל מאוד מאוד צעיר מה הם רוצים ולמה הם נשלחו לעולם. האנשים האלה הם אנשים מיוחדים מאוד, הם בודדים, הם ממש בודדים, נגיד למדבב וכל דור יש צדיקים, הם בודדים, אין הרבה כאלו. כתוב, ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים שהם מועטים, אז הם מועטים. ואלה אנשים מיוחדים שהתפקיד שלהם זה למשוך את הדור קדימה. אין להם מאבקי יצר הרע כמו שיש לכל אחד מאיתנו, יש להם מאבקים אחרים. כמה להגדיל את הטוב, כמה, אבל הם, זה מה שנקרא בוצין בוצין מכתפי ידיה, מינקות וקטנות ניכרת עליהם התנהגות שונה. ניכרת התנהגות שונה. כל מיני סיפורים על צדיקים, על הבבא סאלי, מספרים עליו שכבר בגיל מאוד צעיר, בגיל 5, הוא כבר היה מברך, והיה זה, והיה פרוש. הרבי מלובביץ' כותב על עצמו, כותב על עצמו שעוד מיום עומדו על דעתו ועוד טרם לכך, כלומר, גיל 5, הוא היה עסוק באופן של גאולתם של ישראל, באופן שיצדיק את כל הצרות. ילד בן 5, וזה הוא עוסק. לא יודע מה אתם עשיתם בגיל 5, אני שיחקתי, התחלתי לשחק גולות, זה היה השלב של המעבר מפאזל לזיכרון, לא יודע מה. זה אנשים. הרב קוק בגיל 3-4 מארגן את הילדים שלו בגן כדי ללכת לארץ ישראל, הוא אומר להם, אני כהן, בוא נעבוד בבית המקדש. הבעל שם טוב לא... מספר שכשהוא היה תינוק הוא לא בכה, כשאימא שלו הייתה לידו כדי לא לצייר אותה. כל מיני סיפורים, האדמור מקומרנה, כל מיני דבר. האדמור מקומרנה כותב על עצמו. כותב על עצמו דברים שהוא זוכר מהרחם. אך הוא כותב. שמה, יש ספר שלו. הוא כותב על עצמו יומן כזה, שהוא אומר, מתי נולדתי, מה היה כשלפני שנולדתי, כאילו נשמות מיוחדות כאלו שהן באות לעולם כדי להעיף את הכל קדימה. אין להם התמודדויות רגילות. אנחנו מכירים את זה כמובן, נגיד, משה רבנו. נכון, איכשהו נולד, התמלא כל הבית כולו אורה. ברור שנולד ילד, ילד אחר, ילד שונה, זה לא ילד רגיל. אז יש צדיקים. הסיפור שלהם הוא סיפור אחר. התפקיד שלנו זה הרבה פעמים להיות לידם. להיות במחיצת אדם כזה צדיק, זה נותן איזשהו מרחב, נותן איזשהו מעורר בנפש את הכוחות הטובים. זה צדיקים, צד אחד. יש מצד השני רשעים גמורים שנולדו עם שורש רע. הרע שלהם הוא לא רע רגיל. מגיל צעיר מאוד הם מדברים על על הרע שלהם ומעצימים אותו. היטלר זה דוגמה, כותב ספר בגיל מאוד צעיר, כאילו הוא לא התגלגל את זה, הוא תכנן את זה, זה כוחות טוב. כמו מבלעם, נגיד, יש דברים כאלה. אבל, בוא נחזור חזרה לתוך עם ישראל, רובנו, מה שקורה כאן אדמור הזקן, בינוני. בינוני זה מי שנמצא בין לבין. יש לו משיכה לרע, יש לו גם משיכה לטוב. יש לו משיכה למצווה, יש לו גם משיכה לעבירה. המשיכה לרע היא לא, היא לא דווקא אל הרע, אלא היא משיכה אל הגוף. זאת משיכה חשובה. בלי גוף אנחנו נשמות פורחות באוויר, אנחנו חייבים את הגוף. אבל המשיכה אליו, והטענה שהגוף יעניק את המשמעות, היא הבעיה. היא המוקד המאבק פה. וזה בינוני. ואומר אדמור הזקן, הבינוני, הטיפוס הבינוני זה אדם שתמיד נמצא במאבק. תמיד. הוא לא אמור להיכשל. הוא אמור לנצח בכל מאבק. אם הוא נחשב פעם אחת הוא כבר רשע. אבל הוא תמיד נמצא במאבק. וגם אם הוא נכשל, הוא יודע לקום ולהמשיך הלאה. לכן, בינוני, גם בלשון חכמי הלשון, בינוני זה גם זמן. יש עבר, הווה, יש עבר, עתיד ובינוני. ההווה נקרא בינוני. כלומר, בינוני זה אחד שנמצא בהווה. הוא עכשיו, יכול להיות שאתם לא נכשל, אבל עכשיו הוא קבל על עצמו להצליח. עכשיו, ברגע הזה, אני לא נכשל. בינוני. גם אם נכשלתי אתמול, גם אם אני אולי אכשל מחר, אני עכשיו לוקח על עצמי את ה... וההגדרה של בינוני זה אדם שהוא כל חייו במאבק. והמאבק לא נגמר. אף פעם. זאת ידיעה מרגיעה. למה? כי אתה אומר, אני לא אמור להגיע לאיזה מקום שאני אהיה צדיק ורק. כל הזמן אני נאבק. זה נכון שהמאבקים משתנים. זה לא אותו מאבק. אז בהתחלה זה בתאוות נמוכות, אחר כך זה בתאוות יותר גדולות. בסוף נשארת. נשאר המאבק עם הצדדים של הכבוד אולי, והצדדים של הגאווה, אלה דברים שלא לא עוזבים את האדם עד יום אותו. מספרים על הרבי מקוצק, שהוא בא לאחד החסידים שלו שהיה על ערש דווי, הלך למות. אמר לו, תגיד, הוא כבר עזב אותך? אמר לו, מי? היצר הרע. אמר לו, לא. עכשיו הוא מפתה אותי שאני אגיד קריאת שמע האחרונה לפני המיטה, בכוונה, בקול גדול, שככה, שיראו שאני צדיק. כלומר, עד השנייה האחרונה עוד יכול לתפוס אותך, וזה מלחמה. אבל זה מרגיע. זאת אומרת שאנחנו הדרך שלנו לחיים של משמעות עוברת דרך מאבק וניצחון. ולא דרך איזה מין, ככה פה יושב קיביתי, הכל רגוע, הכל טוב. אלא הדרך למשמעות עוברת כמעט בכל דבר שאנחנו נפגוש, אנחנו נראה בו שני צדדים, הם יאבקו בתוכנו. אם נצליח לגבור ולהגביר את הנשמה, תארו לעצמכם שני מתאבקים, הוא אומר את זה בהמשך. שני מתאבקים ביניהם. הוא אומר לפעמים, כמו מתאבקי סומו כאלו, לפעמים זה מנצח, לפעמים זה מנצח. בפעם שהצד הלא טוב ניצח, אנחנו נחווה סיפוק לרגע קצר, ענה חומרית, חולפת, ואחר כך, אכזבה. זהו, זה הסיפור. כמו ששותים מים מלוכים. קרה לי פעם, טיילתי באזור ים המלח, חבר אמר לי, תקשיב, אתה הולך ליד זה, פה שם סימל, יש שם, ממש ליד החוף, מעיין מים מתוקים. אני חייב למצוא את זה, ליד ים המלח, מים מתוקים. עשיתי משהו, אמר לי, הלכתי, זה, אומר לי, תספור, ממש, תן לי נוצדיק מדויק, אתה תראה, בום, הגעתי למקום, מעיין, מים צלולים. כאילו, ממש נביאה, הייתי גם צמא, קחתי ככה את המים. זה לא היה מים מתוקים, זה היה מים של ים המלח. קטי את הנשמה כמעט. אתה מרגיש שזה משהו צלול, משהו, אתה בא לשתות, אולי זה מרווה אותך לרגע השנייה הראשונה, ומיד אחר כך אתה נהיה צמא כבתחילה. ובפעמים שאנחנו מצליחים כן להגביר את הצד הימני, הצד הרוחני, הצד של הנשמה, אז זה קשה בהתחלה. אבל אז יש תחושת סיפוק ומשמעות, הצלחתי, עמדתי בזה. לא נכנעתי לרצון הקרוב, לרצון הזמין, לרצון הנמוך, אפשר לקרוא לזה ככה. וזה לא נגמר. כלומר, מי שאומר, יאללה, המבחן הזה נגמר, לא, אני כבר, לא, זה לא נגמר, זה חוזר. עוד ניסיון ועוד ניסיון. זה כמו בצבא שזוחלים. אתה כל פעם מתקדם מטר, נשרט, מתלכלך, נפצע, אבל מתקדם. ולפעמים אתה חוזר חזרה, מדרדר באיזה עלייה, אבל אתה מתקדם. ככה כל החיים. כן.
תגיד,
הצבא
שזוחלים, לא זוחלים כל היום. כן, יש לחיילים הפסקה, יש לחיילים זמן לשתות, כן? אי אפשר,
אדם מתקדם, יש כל הזמן במנוחה. נכון. אז אתה אומר, האם אין לנו איים של מנוחה? יש. שבת, מועדים, זמנים שבהם אנחנו מרגישים יותר טוב וכאילו זורם לנו. יש. אבל הבעיה שזה קרב שתמיד בכל רגע יכול להפתיע אותך. כל שנייה, עכשיו אני נגיד נמצא באיזה קרב שהפתיע אותי, כאילו שזה משהו של, פתאום קרה, זה משהו שדרש ממני איזו התבוננות ואיזו הירגעות ואיזו עבודה, כי אם הייתי מגיב ישר, אז היה מצד הלא נכון. כן? כאילו, פתאום מישהו פתאום פוגע לך בכבוד, מישהו פתאום פוגע לך בזה, אז אתה... כל הזמן, זה עבודה מתמדת. זה נקרא להיות בינוני. כן, נחשון, שנייה.
אתה אומר שזה כאילו מרגיע שבדעת שאני בינוני, אבל לכאורה זה אומר כאילו שאין לי סיכוי להיות צדיק.
זה מרגיע, לא אני אומר את זה, זה אומר את זה הרב קוק. ואנחנו, אמרתי לך, בשבוע הבא אנחנו נראה את הפסקה הזאת, וזאת השם, קודם כל נגמור כאן את מה שיש לנו. וזה אומר שאין לי סיכוי להיות צדיק. לפי התניה זה נכון. כלומר, זה לא משהו שהוא אמור לאכזב אותנו משהו כזה, אלא צדיקים, לפי אדמור הזקן, זה לא דבר התפתחותי, אלא זה דבר שנולדים איתו. נולדים איתו.
מה אדמור הזקן אומר על
סיפור
של
צדיקים? סיפור של... שם זה יחסי וכו' וכו', אבל בהגדרה שלו כאן, צדיק זה אדם שהוא נשמה כזאת מיוחדת שנולדה, צדיק. יש להם את האתגרים שלהם, שלא תחשוב. זה לא קל להיות צדיק. כל הזמן להיות בהם, כל הזמן ב-100% תשומת לב והשגחה, וגם הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה וכו' וכו'. אבל אנחנו צריכים להיות הבינוני הכי טוב שאפשר להיות. בינוני לא מובן של ימינו כזה אחד חצי חצי, בינוני שיכול לעוף למעלה. עם כל העוצמה, אבל אנחנו כל החיים נתמודד. אתם מכירים את ה... יש המון סודות במשחקי ילדים. אני חושב שמשחקי הילדים, שהילדים משחקים, זה בעצם כל החיים שלנו. ופשוט הילדים יודעים עם איזה דברים הם יוכלו להתמודד בחיים, והם מייבאים את זה לילדות בתור משחק כדי להתכונן. לדוגמה, אחד המשחקים הכי אהובים לילדים, מה זה? מחבואים. מחבואים זה משחק מאוד, ויש בו הדרגתיות. ילד בגיל 4 לא מסוגל לשחק מחבואים, הוא ישר יוצא, אני פה, אני פה. וגם מגלה על אחרים. מחבואים זה בדיוק המשחק הזה שאתה אומר, צריך הרי הקדוש ברוך הוא יסתתר ממני. הוא לא יהיה כל הזמן גלוי. הוא לא יהיה, זה, יהיו חלקים שהוא יהיה נסתר. אז איך, כשהוא מסתתר ממני, אני ממשיך לחפש אחריו. ולא מוותר עד שאני מוצא אותו. איך אני גורם שידפקו אותי? או שאני אדפוק אחרים, כל דודי דופק. זה מחבואי, זה משחק עמוק מאוד. והמשחק הבא שילדים מאוד אוהבים, זה תופסת. אני מדבר על ילדים ילדים, לא מדבר על ילדים שכל היום מול המחשב לא זזים. וגם אני מדבר על משחק אמיתי, לא על תופסת וירטואלית, כן? מספרים שאיזה ילד אחד עבר בחנות ראווה חנות של בעלי חיים וראה אקווריום עם דגים, אז הוא קרא לאבא שלו, אבא, אבא, תראה, זה שומר מסך יפה. אז ילד אחד בא לאמא שלו, אמר לי, אמא, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם 5 אצבעות, עם מספיק 2 בשביל ה... כאילו, מיותר הכל. אז כן, זה, אנחנו צריכים להיות, אז אני אומר, המשחק ילדים, ואחד המשחקים האהובים הילדים שמאוד אוהבים, זה נדנד, נדנדה. זה בדיוק העניין הזה, כי כל החיים אנחנו בנדנד, או בספרות חסידית זה נקרא רצוב השוב, עולים, יורדים, עולים, יורדים, עולים, יורדים, העיקר, תשאר על הנדנדה. זה העיקר. נדנד, וילדים, נדנד, רדה לברד, רדה לברד, נדנד, מלמעלה עד למטה, רק אני ואתה, תראו מה מדברים פה, רק אני ואתה, תתה, מלמעלה עד למטה. זה הכל סודי סודות, זה ברור שמשחקי הילדים תומנים בתוכם סודות עצומים, זה ברור, זה פשוט. אז זה זה. עכשיו, לפעמים, אני פותח כאן סוגריים, לפעמים יש, אתה צודק, יש שינוי משימה באמצע, ויש כאלה אנשים, הזוהר מדבר על זה בכמה מקומות, שהם זוכים שמתעברת בהם נשמת צדיק. נשמת צדיק שמבקשת איזה מקום מנוחה, והיא נכנסת בהם, ואז הם מקבלים איזה, יש פתאום באמצע החיים איזה שדרוגים. פתאום יורדת לך, יש לך איזה ענן כזה, וכתוב, יש עדכון לתוכנה, ואתה לוחץ apply, מסכים, ופתאום אדם מקבל, מרגיש איזה רוח חדשה ננפחת בו, איזה, נגיד רב שלמה קרליבך מספר את זה. רב שלמה קרליבך מספר, זכר צדיק וקדוש לברכה, והאהוב שהוא, הוא למד בישיבת ליקוד, הוא היה כמובן גאון גדול, ובתורה, ושקדן וכו'. אבל הוא היה עוד אחד מהרבה מאוד תלמידי חכמים שישבו ולמדו תורה, ואז הוא היה קצת בלובביץ', והרבי קרא לו ואמר לו שהוא רוצה שהוא יתחיל לעבור בקולג'ים ולקרב יהודים ליהדותם. הוא אמר לו, אני לא יכול, אני לומד בישיבה. אז הוא אומר שהרבי הסתכל עליו במבטו החודר, מדובר על הרבי האחרון, ואמר לו, שכח מעצמך קצת. אז הוא אומר שברגע שהוא אמר לו זה, הוא הרגיש שננפחת בו נשמה אחרת, הוא כאילו קיבל איזה, ופתאום, כמו שהיה לו לפני כן דחוף להבין כל תוספות וכל רמב"ם מוקשה, נהיה לו דחוף והכרחי להגיע לכל יהודי בעולם. ותראו מה נהיה מזה, מהפכה שלמה. אדם שהוא ודאי נשמת צדיק, כי אחרת הוא לא יכול להסתובב איפה שהוא הסתובב, במקומות שהוא הסתובב. אז קורה שיש לפעמים גם דברים כאלו, שפתאום באמצע החיים. אבל לא יודע אם כדאי לבנות על זה. כלומר, אנחנו בינתיים צריכים לעבוד כבינוניים, ומי שישתדרג, שלא ישכח את החברים שלו מלמטה, אחר כך זה הכל שלא אגיד, טוב, אני... אל תשכחו אותה. זאת ההגדרה. הגדרת הבינוני היא גם מעניקה משמעות, כי היא מגדירה אותנו כנתונים במלחמה, וגם משחררת. ממה היא משחררת? היא משחררת מהאכזבה, כאילו אתה אומר עצמך, די, חלס, עד מתי? אני כבר בן 40, אני יודע, עד מתי אני אתעסק עם ילדים של כבוד? מה, לא גומרים עם זה? תשובה, לא. נלחמים, זה ככה, זה הסדר שלך. יש כאלו אנשים שקדוש ברוך הוא ברא אותם, רוב האנשים קדוש ברוך הוא ברא אותם עם איזושהי משיכה אל הצד הלא טוב. משיכה ש... מיד אני אגיד על זה עוד איזה מילה, ואז טיפה נקרא בפנים, שהיא העניין בעצמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא שהוא מלכו של עולם ברא את העולם, ברא אותנו. יש כל מיני דעות בפנימיות, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל אחת הדעות זה שלעשות נחת רוח לפניו. תשימו לב שאחד הדברים שהכי הכי מושכים אותנו, שאנחנו פוגשים אנשים, או אפילו בעלי חיים, שעוברים על החוקים. עוברים על החוקים, נכון? אפילו אם רואים איזה איש ספורט מתעמל שהוא מצליח לעשות איזה משהו שהוא מדהים, שהוא איזה שפגט מיוחד, איזה סלטה מיוחד, וואו, איך הוא עושה את זה? איך הוא זה? איך הוא מרחף באוויר? יש לנו איזה הנאה מיוחדת לראות מישהו שמגיע לחוקים או מגרד אותם או שובר אותם. כמו שאלה...
זה מחזיר לילדות.
זה מחזיר לילדות, אבל זה גם, זה פלא. אז כמו שלנו, אז ככה, כביכול ככה להשם יתברך, לראות נשמה שנמצאת בתוך עולם חומרי, שמפעיל כלפי המשיכה, חזקה מאוד, והיא מתגברת על החוק הזה, על חוק הגרביטציה החומרי הזה, ומצליחה לשבור אותו. זה עושה נחת רוח לפני הנביא יתברך. כלומר, בהפוך על הפוך, מי עושה יותר נחת לקדוש ברוך הוא, הצדיק או הבינוני? הבינוני. הוא עיקר העניין. הוא המוקד של ההצגה. מי יותר מגניב ששר? זמר, מקצועי או ילד? שאתה מעלה אותו? ילד. הוא יחושה, ילד הפלא. מה הבעיה בילד פלא? שבשלב מסוים הוא נהיה מבוגר. וברגע שזה מבוגר, זה כבר אף פעם לא פלא. זה זמר, זה... מי שהיה ילד הפלא, עכשיו הוא זמר. כמו כולו, בתור ילד זה תמיד פלא. אנחנו מחפשים את הפלא. והפלא הוא דווקא בהתמודדות. אז לכן אדם צריך לשמח בחלקו שהוא... שהוא בינוני, בדיוק. הצדיק, טוב, הוא גם צריך לשמח בחלקו שהוא צדיק, יש לו משימות אחרות, הצדיק זה מי שנשלח לעולם הזה כדי לפרוץ דרך קדימה, ולכן אין לו זמן מיותר להתעסק עם יצר הרע, כלומר, תבינו מה קורה, אם הרב קוק צריך להתחיל להתעסק עם יצר הרע שלו, אין לו זמן לזה. הרב קוק, ההתלבטויות שלו, רק תבינו איפה הוא מונח. איפה מונחת הנשמה הגדולה הזאת, מה ההתלבטויות שלו. הרב קוק כותב ביומן האישי שלו חדרה, אני מתלבט, האם בשבילי ללמוד תורה זה ביטול תורה. למה? כי בזמן שאני לומד תורה, אני לא יכול לכתוב את התורה שלי. והתורה שלי היא גדולה מאוד, היא תורת הדור. אז אולי בשבילי ללמוד תורה זה ביטול תורה. אתה הבנת את הטריק הזה? כן? שם הוא נמצא. שם הוא מונח, הרב קוק. איפה מונח הרבי מלובביץ'? מה מטריד את הרבי מלובביץ'? שהוא הולך לישון, אם הוא הולך לישון בכלל, כי לא בדיוק ברור מתי הוא ישן, מטריד אותו שיש איזה יהודי באיזה כפר נידח ברוסיה, שהשליחים שלו עוד לא הגיעו אליו. זה מה שמטריד אותו. זה מה שמעסיק אותו. אתם מבינים? אנשים בסדר גודל אחר, זה לא אנשים בסדר גודל שלנו. אנחנו עוברים לידה ומשתזפים. אנחנו בינוניים. ולהיות בינוני זה הכרה בתפקיד, וזה נותן המון המון משמעות. בואו נקרא טיפה בפנים. אנחנו לחלקכם אין את הדף ה... טוב, בואו נקרא מהדף השני. לא, אני אתחיל טיפה מהדף הראשון, ואז אני קורא בפסקה האחרונה, ותכף אני אתחבר אליכם. הנה כשאדם מגביר נפשו האלוהית ונלחם עם הבהמית, עד שמגרש ומבאר הרע שלו מחלל השמאלי, כמו שכתוב, ויארת הרע מקרבך, אין הרע נהפך לטוב ממש, נקרא צדיק שאינו גמור. כלומר, אנחנו, אפשר להיות צדיק שאינו גמור. צדיק גמור זה מולד. צדיק שאינו גמור זה שהוא מגרש לגמרי את הרע וכו'. והוא נקרא גם צדיק ורע לא. דיינו שיש בו עדיין מעט מזעי רע בחלל השמאלי, אלא שכפוף הוא בטל לטוב מחמת מיעוטו. וביאור העניין, כי הנה צדיק גמור שנהפך הרע שלו לטוב, לכן נקרא צדיק וטוב לו, הוא על ידי הסרת הבגדים הצועים לגמרי מהרע, דיינו נמאוס מאוד בתענוגי העולם הזה, להתענג בם בתענוגות בני אדם, למלא תאוות הגוף בלבד ולא לעבודת השם, פני אותם נמשכים ונשפעים מהקליפה וסטרא אחרא. כמו דוד המלך, שהוא מעיד על עצמו וליבי חלל בקרבי. דוד המלך אומר, אני את הדבר הזה גמרתי, הרגתי אותו, אין לי יצר רע. לא מושך אותי בכלל. הצדיק הגמור שונא בתכלית השנאה מחמת גודל אהבתו להשם וקדושתו באהבה רבה בתענוגים וחיבה יתרה. וגם המיוס ברא אצלו בתכלית, כי המיוס הוא הפך אהבה כמו השנאה. זה צדיק גמור. וכמו שטענו, צדיק גמור זה כנראה תכונה מולדת. צדיק שאינו גמור, הוא מי שאינו שונא הסטרא אחרא בתכלית השנאה. לכן אינו מואס גם כן מראה בתכלית. וכל שאין השנאה והמיוס בתכלית, נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג, ולא הוסרו הבגדים הצועים לגמרי, מכל וכל. יש לו משיכה לרע. ולכן לא נהפך לטוב ממש, מאחר שיש לו איזו אחיזה עדיין בבגדים הצועים, אין שהוא בטל במיעוטו. זה מעט, מיעוט שלה. אבל הבינוני, שזה אנחנו, וזה מה שמעניין אותנו כרגע, אתם איתי, בסדר? מעניין אתכם בכלל? כן? לא, אם לא מעניין, אני יכול ללמד משהו אחר. הבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף ולהחתיר. כלומר, בהגדרת המשימה של בינוני שהוא לא נכשל. אם הוא נכשל, אז הוא נפל ברשע. אבל אמרנו, אם הוא נכשל, אז בסדר, לא קרה כלום, כי בינוני זה גם לשון הווה. נכשלתי היום, לא קרה כלום, מחר אני מתחיל מההתחלה. ומה הכוונה שהוא לא חוטא? דהיינו ששלושת לבושי הנפש הבהמית, שמחשבה, דיבור ומעשה, אין גוברים בו, שמצד הקליפה, אין גוברים על הנפש האלוהית. כלומר, הוא מצליח להגביר את המחשבה הטובה למחשבה הרעה. אם מישהו עשה בי איזושהי פעול, עשה לי איזשהו משהו, אתם מכירים את זה כולכם. אני אתן לכם דוגמה קלאסית לבינוני. בסדר, בא לך מישהו, מי שעשה את זה משהו, לא יודע. אז מחשבה, הוא עושה את זה בכוונה, הוא עושה את זה כי הוא רוצה, כי הוא פשוט, הוא לא אכפת לו ממני. כי הוא שונא אותי, כי זה כאילו מחשבה רעה. ואז עבודה בינוני, להגיד, רגע, שנייה, עצור, עכשיו נלמד זכות. ואז המחשבה, לא, פתאום נלמד זכות. רגע, אני רוצה ללמד זכות. לאט לאט, אתם יודעים, בין איש לאשתו זה יכול להיות דבר כזה, סתם, בין חברים, בין... עשינו פעם באיזה מקום, עשינו סדנה מאוד מאוד מעניינת. סדנה חזקה מאוד. התרגיל הלך ככה. ביקשת מאיזה חבר, הלוואה. אחרי שקברת את עצמך 2,000 פעם באדמה, העזת לבקש ממנו הלוואה. על 1,000 שקל, נגיד. היית נבוך וזה, תקשיב, לא נעים לי, כן נעים. חבר שלך מחרחים, מה הבעיה? הערת פנים, בשמחה, בכיף. אולי אני צריך להגיד זכות יוצרים, זה סדנה שהעבירו יהודה דויץ' והרב יהודה דויץ' ובני גל. זה רעיון שלהם. זה... חבר שלך מחרחי, אין בעיה, הכל בסדר, וזה, תבוא בשמחה, קבעתם זמן. אתה מגיע לפני הזמן, עומד בצד, לא נעים לך שיראו וזה, מחכה לחבר, מחכה, הוא לא מגיע. 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, הוא לא מגיע. עכשיו מתחיל הבינוני. איזה מחשבה צפה ועולה? איך? תגיד את זה, זה חבר זה, איך כל הרי, אי אפשר לסמוך עליו, הוא יודע כמה אני, קברתי את עצמי, איך הוא לא מתבאר, יותר בחיים, אני לא אבקש ממנו כלום, הוא איתי גמר, זה היה משתם במחשבות שעולות. אז אולי איזה מחשבת לימוד זכות, אבל אולי, עזוב אולי, אין אולי, הוא יודע כמה אני זה, הוא קבע איתי את זה, זה לא 5 דקות, זה לא זה. ואם הוא שכח, עוד יותר גרוע אם הוא שכח, איך הוא יכול לשכוח את זה בכלל, מבייש אותי ככה, זה כאילו, אלה המחשבות שעולות לך. עכשיו, המשך המשחק הוא כזה. החבר הזה מגיע, ואנחנו משחקים בשביל המשחק שיוצאת בת קול מן השמיים ואומרת לי, תקשיב, הוא באמת היה אנוס, הוא לא יכול להגיע, הוא יצא לדרך בזמן, באמצע הדרך היה חפץ חשוד, המשטרה עצרה את הכביש. זהו, הוא היה אנוס גמור. אבל, מכיוון שזה כאן משחק, החבר שלך הוא גם יכול לקרוא מחשבות, והוא כרגע עומד מולך, והוא מודע לכל מה שחשבת עליו עד עכשיו. כן. מה אתה חושב עכשיו על עצמך? איזה גרוע אני, איזה אפס, אין לי זה, אני... מינימום של לימוד זכות, מה צריך, מה? כן. אנחנו מרגישים עכשיו את חוסר האמון שנתנו, שלא מגיע לי שום דבר וכו'. עכשיו התרגיל בסדנה זה לנסות להצליח להפעיל את המחשבות של אחרי, לפני. אם אני זוכר נכון, כן? כלומר... אז את אותה מחשבות עם אותה עוצמה, תפעיל אותה לפני. זה מאבק של בינוני. ברמת המחשבה. מחשבה. אני אתן לכם דוגמה. ברמת הדיבור, הרי המעשה זה הכי פשוט, ברמת הדיבור. ברמת הדיבור, אני אמחיש לכם את זה באמצעות סיפור. הרב חיים סבתו כותב בספרו כעפפי שחר. הוא מספר שם על הברנדיזי. אתם יודעים מה זה ברנדיזי? יפה. ברנדיזי זה אצל החלבים נהוג, כשיש איזו שמחה, מישהו מרים את הכוס, ומתחיל לחרוז חרוזים בעל פה. ושם היה אחד חכם יהודה טוויל, שהוא היה אלוף הברנדיזי. אלוף, היה חורז חרוזים בעל פה. עשרות שורות. וכולם נורא נורא שיבחו אותו, הוא היה אומר, זה לא אני, זה הערק וכל זה. ויום אחד הוא גילה את הסוד למישהו. זאת אומרת, אתה יודע למה אני יודע לחרוז ברנדיזי? אמר לו, למה? הוא אומר, כי היינו פעם, לפני כשהייתי צעיר, היינו באיזה מסיבה כזאת. ואחד הנאספים שם התנהג בצורה לא... יותר מדי התגאה וכל זה, ואני התחלתי ברנדיזי, ותוך כדי בא לי בברנדיזי, בחרוז, איזו ירידה קטילה עליו, שהייתה, יענו, משביטה אותו. יענו, איזו קטילה שכולם היו נקראים מצחוק, והוא היה מסמיק, ולא היה... עכשיו הוא כותב, היה לי עקיצת עקרב לעשות לו. והוא אומר, והיצר הטוב, היצר הרע, להגיד, ולבייש אותו ברבים, אבל לגמור אותו, לא להגיד, אבל חבל על כזאת קטילה שלא תאמר. זה אחד לכמה קטילות אצלך דבר כזה. להגיד, לא להגיד. ובינתיים הוא מגלגל חרוזים של סתם, ככה כותב הרב סבתו. ובסוף הוא אומר, התגבר על היציר הטוב, החלטתי לא להגיד, הוא סיים סתם באיזה חרוז מאפן, וכולם אמרו לו, כאילו אכזבה. ומאמר אותו היום, הכל זורם. בדיבור, זה כשיש לי יכולת לדבר על מישהו לשון הרע ואני נמנע. יש לי יכולת לעקוץ מישהו. זה עומד לי על הקצה של הלשון. ואני, הנה היום הייתי צריך לכתוב מייל לאיזה מישהו, הוא ככה כתב לי מייל, אני רציתי להגיד לו איזה משהו, כתבתי לו מייל, אז הסתכלתי, אמרתי לעצמי, לא, 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 זה עם קוצים, תוריד, תנקה את הקוצים, עוד קצת ניקיון, בסוף הצלחתי להוציא את זה, אני מקווה בלי שום קוץ, כאילו, אבל זה, אתה כותב את זה, דקירה קטנה, לא גדולה, קטנה, שישים לב. זה בדיבור, בדיבור, הכל זה רזות, ובמעשה כמובן, מצווה עבירה, בסדר, לא לגנוב, דברים מהסוג הזה, זה, במעשה זה הכי קל, אפשר, גם זה אתגר, אבל הבינוני זה מי שמצליח להגביר את הנפש האלוהית, קו נטוי נשמה, בכל שלושת הרבדים האלו, אבל זה תמיד מתוך מאבק, אף פעם לא חלק. והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר הקטנה, להתלבש בגוף להחתיאו. דהיינו ששלושת הלבושי הנפש הבהמית, שמחשבה דיבור ומעשה, שמצד הקליפה אין גוברים בו על הנפש האלוהית, להתלבש בגוף במוח ובפה ובשאר רמח איברים להחתיאם ולטמאם. רק שלושה לבושי נפש האלוהית הם לבדם מתלבשים בגוף, שמחשבה דיבור ומעש של תרי"ג מצוות התורה. ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם. לא נקרא עליו שם רשע. אפילו שעה אחת, כל ימיו, אחמאות ועצמות נפש האלוהית, שהן עשר בחינותיה, לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה. כי בעיתים מזומנים. אז שאלת מקודם, מה, אין רגעי מנוחה? יש רגעי מנוחה. שבת, תפילה, ריקוד במכון מאיר. יש רגעים שאתה אומר, וואי, איזה כיף, איזה יופי, איזה הרמוניה. הלוואי שכל... למה לא כל יום שבת? אבל איך אומרים בצבא, לכל שבת, מוצאי שבת. מורידים בגדי שבת, לובשים בגדי חול, ומתחילות ההתמודדויות. אז או שיעשה התבודדות, או שאנחנו ממשיך ניתן עצות, התבודדות, תפילה וכו', אבל בגדול זה מאבק, כל הזמן זה מאבק מתמיד. מה? הוא אומר שברגע שאדם חוטא, הוא נהיה רשע. האם זהו, הוא לא יכול לצאת מזה? לא. בסדר, נפלתי? בסדר? עושה על זה תשובה. למחרת אני יכול להיות בינוני מההתחלה. ככה מסבירים בחב"ד, שבינוני זה לשון הווה. ולכן, גם אם חטאתי אתמול, אני יכול. אבל כהגדרה, בינוני זה אדם שאין, הרע לא מנצח אותו. אבל הוא כל הזמן מתמודד. וכמו שאני אומר, כמו שאמרנו מקודם, וצריך לשמוח בהתמודדות. לא למעוס ולא להגיד, אוף, מתי זה ייגמר. וגם, הוא מודיע לנו דיווח, זה לא ייגמר. זה ישתנה. כלומר, אני יכול להבין שאני כבר לא יריב עם החבר על הגולות, מה שהרבתי איתו נואש בכיתה ה'. אני זוכר לא על גולות, על גוגויים. איזה חבר לידי פתח בסטה, דוכן, ונורא נפגעתי, מה, הוא לוקח לי את הלקוחות וכל הדברים האלו. אז היום אני כנראה לא אריב על הגוגויים האלו. אז הגוגויים, כל מקום זה גוגויים, תקרא לזה משהו אחר, אז היום זה יהיה משהו אחר. כן, ראיתם פעם, בדיוק עכשיו לפני שבוע ראיתי את זה, שאתם עכשיו בונים הרבה בניינים חדשים. כל פעם מצחיק אותי מחדש. הרבה בניינים חדשים, אז אנשים עוד לא יודעים מי חונה איפה. אז קורה שמישהו חונה למישהו בחנייה. עכשיו, לא חסר חנייה, זה בניינים חדשים, לא הכל מאוכלס, זה. אבל פלוני חנה לאלמוני בחנייה, אז ראיתי כזה פתק. כנראה לא שמת לב לרמז מאתמול, אינך חונה בחנייה פרטית, תח, 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 תח. ראה הוזהרת, תח, תח, תח. זה גוגו של מבוגר. בסדר? מה קרה? זה עוד מתקדם, בדרך כלל היום מה שעושים, עמוד הקלון, ישר מצלמים בפלאפון, בוואטסאפ, לכל העולם, מי החוצפן שחנה? וזה... כבר לא, אין דבר כזה לדבר עם מישהו, להגיד לו, אחי, אתה שמת לב, זה החנה יש לי. להעיר את תשומת ליבו, ישר, מצלמים, תפוצת נאטו, מלבין פניו ברבים, זה קטן עלינו היום. אנחנו היום, תוך שנייה, כל אחד חמוש במצלמה. אה? אין, זה כאילו...
חנה אמרת בחניה, עשיתי לו ככה כאילו, מצלמה, יש לו עצמה, לא, לא, תוכל בואו את התמונה, אני אפילו פה, אני
חנה לסבדיה, וברח. הוא
ניסה
לבניין
לכל מתחם,
65 מתחם. כן, בסדר, בסדר, אז הוא באמת, אתה יודע, אפשר גם להגיד, לשיר איזה פתק עם פרח, אדוני, זה חניה, זה פעם באה, וכשאתה לחנות כאן, בסדר, לא קק. מישהו חנו לו בחניה, כאילו שהוא חנה לו באמצע הסלון, אתם מבינים כאילו מה מדובר. אז זה התמודדות. אתם מבינים? ההתמודדות מחליפה ומשנה צורה, אבל היא קיימת, היא מלווה אותנו. כל מי שהיה פעם בבית כנסת וראה אנשים מבוגרים רבים על כל מיני, הילרתי לתורה, לא הילרתי לתורה, כן קדיש, לא קדיש, מתי, רבים על זה כאילו. זה מחליף צורה, פרשת צורה וכו' וכו'. בואו נסיים, יש לנו, זה צריך לסיים, יש גזרה לגזרת, עכשיו הגזרה היא 3/4 שיעורים. יש כל מיני, אז עכשיו צריך שהשיעור יהיה 3/4, אז כדי שיכנס לעוד פורמטים, אז הוא אומר, לא לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה, כי אם בעיתים מזומנים כמו בקריאת שמע ותפילה, שישת מוכין דגדלות למעלה וגם למטה, וישת כושר לכל אדם, שאז מקשר חוכמה בינה הדעת שלו להעמיק להשם דעתו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ולעורר האהבה כרשפה אש בחלל הימני שבליבו לדובקה ובקיום התורה מצוותיה מאהבה, וכו'. ואז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל הטוב ומתפלט בחלל הימני, מחבת שבמוח המקושרים בגדולת אינסוף. אבל בהסתלקות התפילה, הרי הרע חוזר ונוער בחלל השמאלי, ומתאבא תאווה לתאוות העולם הזה ותענוגה. בקיצור, מאבק וקרב. זה הבינוני, וכשאנחנו יודעים מהי גזרתנו, הרבה יותר קל לנו לנסות להגדיר, אז איך אני בתור בינוני מצליח להיאבק, כרוכש לעצמי את כלי המאבק הנכונים, כדי להגיע בכל דבר לאותה חוויית משמעות, שהיא בסך הכל סימן, היא לא התכלית, אני לא רוצה איזה, היא סימן, אם אני חש חוויית משמעות, שאת המעשה הספציפי הזה עשיתי מהמקום הנכון של הנפש האלוקית, ולא מהמקום של הנפש הבהמית, על כך ועל עוד, בפעם הבאה, בסדרה הדרך לחיים של משמעות. יזכו וימצאו. אך, את הדפים אפשר אליי, נראה לי הכי טוב. נשמור לכם את הדפים, שמירה נאמנה. 9:15 רבי נחמן, למי שהיה לו קשה חבד, אתם יודעים מה זה רשתבות חבד?
חבד לא, כמורים. יש
כל מיני. חייב ברסלב דחוף.